פעם הקודמת, כל מה שקרה בינתיים, כבר שכחנו, ודווקא זה התחיל ככה, שכחת השבטים. יש לי עוד ספרים עם חסר, כן? אז זה דף מן ג' בישראל בתחייתו. טוב, למדנו כבר את הקטע קו זין בדף מן ג' בספר. אני רק מזכיר את הנושא שהיה. הנושא שהיה לנו שבהתחלת הגאולה, וכבר ציינו שבנושא הזה, התחלת הגאולה זה מתחילה בשיבת ציון, אם אפשר לומר את זה, ונעזור לכל הנושא הזה אחר כך, איך הרב מלמד, רואה את הקשר בין הגאולה המשיחית ומה שאנחנו קוראים עכשיו ציונות. אני לא זוכר אם דיברנו על זה כבר, טוב, אני אחזור בקצרה. מה הקשר בין הגאולה שראו הנביאים, הגאולה המשיחית, כלל עולמית, ומה שאנחנו קוראים ציונות, כמובן לאלו שלמדו כבר את היד החזקה על הנושא בסוף הלכות מלאכים. השלב הראשון זה שיבת ציון, חזרה לציון, וכמה בעיות מתעוררות בשלב הראשון. הבעיה הראשונה שהתחלנו ללמוד בה זה בעיית משבר השבטים. ולמדנו שהשבטים נולדו בגלות, בחוץ לארץ. יש יוצא מן הכלל, זה שבט בנימין. אולי בקצרה אני אחזור על הנקודה ההיא של שבט בנימין. אני לא זוכר אם למדנו את זה לפני שבועיים. יש מקרה מיוחד עם שבט בנימין, נראה את זה עם רש"י. ומכיוון שהשבטים נולדו בגלות, אף על פי ש... כל עצם של זהות ישראל, זה סוף סוף, בני ישראל זה השבטים. יש איזה שלב ראשון שצריך לנתק, נאמר, מהזוהמה של הגלות. אף על פי שהשבטים מחזירים את כל הערכים של זהות ישראל מהגלות לארץ ישראל, מביאים איתם מה שאפשר, אולי המושג קצת קשה, כן? אבל מכיוון שרק עוד אתמול הייתי שם, אני יכול לזכור איזה זוהמה יש. ולכן יש משבר, וזה התחלת הקטע. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנת לאחדות האומה. כאילו בשלב הראשון יש איזה מין עיכוב לאחדות האומה, שדווקא בא מהייחוד שיש בכל שבט ושבט. פה במשפט הזה, שכחת השבטים, הרב מתייחס למה שקרה כבר לפני בית שני, שכשהיהודים של מלכות יהודה הראשונה חזרו מגלות בבל, גלות בבל השנייה, כי גלות בבל הראשונה זה היה גלות של אברהם, משפחת אברהם אבינו דור כסדים, זה היה גם כן בבבל. אבל נאמר שכשהשבטים חזרו כדי לבנות את הבית השני, אז כבר שכחו את הייחוס שלהם לשבטים. זה נובע. אז אותה שכחה מביא לאיזה משבר בין השבטים. אנחנו חיים את זה בבחינת העדות. עכשיו, פחות או יותר, רוב עם ישראל לא שכח לגמרי את הייחוס בבחינת השבטים, אבל יש לנו ייחוס בבחינת העדות. גם הצברים. על פי שזה קצת מסובך אצל הצוערים, יש ייחוס כזה, ולכן הבעיה היא אקטואלית, אם אפשר לומר. זה השלב הראשון. צריך לשכוח מזה, וזה מסוכן, אם שוכחים את התומה שהיה בשורש הגלותי של השבטים, יש סכנה לשכוח גם את הקדושה של זה. אבל זה שלב ראשון. אחר כך, בשלב השני, זה המשבר עצמו, תחרות בין השורשים האלו, כשחוזרים לשורשים, אז יש תחרות, ורק בשלב השלישי, זה סוף הקטע שלמדנו בשבוע הקודם, זה הופעת אליהו הנביא, שהתפקיד שלו זה ייחוד העם. זוכרים את זה? אז לא צריך לחזור לקטע, אתם יכולים להתייחס לזה לבד. ואני מצליח ככה, להתחיל מיד בקטע השני, מספר כף ח'. לפני זה, רק בקצרה, מתייחס לעניין של שבט בנימין, ואחר כך להמשיך. יש שאלות על כל מה שקרה עד עכשיו? אולי גם שכחתם את היחוס לשיעור של השבטים. זה בסדר?
מה קורה אחרי ששוכחים?
יש מאבדים את רוב הערכים וההתנהגות היהודית עצמה. זה ממש הגדרה ותיאור של המצב של החברה הישראלית עכשיו. אבל מתוך אותה שכחה יש שאיפה לחזור לשורש הישראלי, נאמר, כבר בקטע הזה מופיעה את המילה ישראל, כן? במובן הישראלי של המילה.
הישראלי המגובה או הישראלי...
לא, לא, הישראלי, האומה, למעלה, מעבר לזהות היהודית, הייחודית של כל עדה ועדה, שבט ושבט, קהילה וקהילה. מה? זה מה שאמר, זה מה שאמר. צריך לחזור לקטע הראשון. אולי מישהו יקריא את הקטע הראשון כדי שנזכור את התוכן, ואני אחר כך אתייחס לשאלה. מי רוצה לקרוא? בסדר, אבל בכל רם, כן? לא בכל אישה, בכל רם, כי כל אישה. כבזיים, כן. מכללות האומה. כללות. זה מובן, כן? אני חושב שלא צריך כל כך לחזור על ההגדרות האלו, מכיוון שאנחנו חיים את המצב הזה. זה מובן, כן? אז נמשיך.
וארץ הנביאות היא חודדת
הנוכריות. אתם זוכרים את זה. כי היהודי הגלותי, וזה מוצא שלנו, אנחנו ממוצא יהודי גלותי, כן? יש לו איזה צד תערובת. העברי היה עברי נקודה. היהודי, חוץ מגדולי ישראל, יחידי סגולה, שהיו בבחינת עם העברי בתוך העם היהודי, מבינים את זה? זה עוד נושא, אבל לפי דעתי זה קשור. לכן קצת כמה משפטים על זה. אפשר להגדיר את הנביאים בתוך העם העברי של התקופה התנ"כית הראשונה כיהודים אצל העברים. אבל חכמי ישראל בתקופה השנייה של העם היהודי היו בבחינת עברים בתוך היהודים. זה מובן? זה נושא בפני עצמו, אבל זה חשוב להבין את זה. כן. טוב, נמשיך קצת. נוכריות. לא גמרתי. יהודי, אף פעם לא היה יהודי נקודה. היה יהודי משהו אחר. היה איזה מין צד נוכריות, כמו שהוא אומר. והנוכריות ההיא תפקדה. וכל שבט ושבט ראה דווקא את הצד הנוכרי שהיה בשבט השני. בשבט האחר. זה מובן. אולי ניקח את את הדוגמה הבסיסית, על פי שזה סכמתי לגמרי, הכללה עצומה, יש אשכנזים ויש ספרדים. אבל אשכנזי זה גרמני, וספרדי זה ספניולי. אתם מבינים את זה, זה עם מוזר. ולכן כשספרדי רואה אשכנזי, הוא רואה קודם כל את הצד הגרמני שיש באשכנזי. וכשאשכנזי רואה ספרדי, הוא רואה קודם כל את הצד הערבי שיש בה אספניולי. טוב, אז זה מסובך מאוד. היו לנו 12 שורשים שהם 13 שבטים, אבל אמיתו של דבר זה ריבוי שבטים. כי האחדות באלף של עם ישראל היא צמודה לריבוי של דור הפלגה, של הגויים, לשון רבים, וצריך לומר בעוונות הרבים. ואז כל שבט, ובתקופה שלנו כמובן, כל עדה מתעוררת דווקא בגשר קשר בין ישראל והעמים. לכן כשחזרנו מהגלות, חזרנו עם הייחוד העשיר הזה של התרבות היהודית, אבל זה בתוך הקליפה של הנוכריות, אמרתי זוהמה, אבל זה זוהמה, של הנוכריות של כל שבט ושבט. זה מובן? ולכן היה רצוי שכל זה ישכח. אף על פי אני חוזר על זה, שבבחינה אתימולוגית נאמר, השכחה זה רק שכחנו מי היה מיהודה, מי היה מראובן, מי היה מי... עוד משבט לוי יש ספק, כן? לרוב הלוויים ייתכן שהם באים משבט לוי. אין תגובה. וזה המצב חוץ מכמה משפחות שיש להם ספר יוחסין, זה ידוע, אבל זה נדיר מאוד. כמובן, כל יהודי רואה את עצמו כמשיח אפשרי, ולכן כל אחד אומר, כן, כן, אני זוכר, אני בא מדוד המלך. זה כמעט בכל יום. בכל כאילו. אמנם על ידי השכחה הזאת
שההתפרטות
מתקבע בערבוב, זה מה ששאלת, כן, היה אסון. הוא לא אמר ערב רב, הרב לא אמר זה עניין של ערב רב, כיוון שערב רב שזה דומה, זה לא אותו נושא, ערב רב זה עוד משהו אחר, כן? אולי פעם נדבר על זה, אולי עוד הערב אם יהיה לנו הזדמנות. ערב רב זה הערב רב שיצא ממצרים בדור המדבר. לפי הקבלה יש פרצוף של עם ישראל שנקרא ערב רב, יש גם פרצוף שנקרא דור המדבר, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו מיהו הערב רב של החברה הישראלית, יהיו הפתעות, הפתעות עמוקות, כן? אלו שאומרים על אלו שהם ערב רב, זה דווקא בהפך.
כל הפוסל.
במומו פוסל, כן. טוב, אולי נתייחס לזה גם כן. זה מובן, כן?
לא רק התפילות המיוחדות
וזה נושא בפני עצמו, אבל זה שייך ללימודי הקבלה. כל שבט יש לו שער מסוים כדי להתפלל. זה המושג של שערי שמיים, כן? יש שער לכל שבט ושבט, ויש שער לכל אלו שאינם יודעים מה השבט שלהם. לפי פוסקי הקבלה, זה גם נושא בפני עצמו, זה המושג הספרדי. זה לא בדיחה, כן? זה רציני, כן? אבל זה המושג הספרדי המקורי, זה לא המושג שאתם פותחים כמה סידורים, זה מושג ספרדי, וסוף סוף זה לא מושג ספרדי, זה מושג בבלי, או זה מושג של מישהו אחר, אבל מושג הספרדי המקורי, עם כוונות הארי, שדווקא שמו היה אשכנזי, אבל זה איך אומרים בעברית? החוכמה של הקדוש ברוך הוא. טוב, מה? הבבלי מה?
הוא די מדויק.
כן, די מדויק, כמו שאת אומרת. אבל קבלה זה משהו אחר. זה רק מאוחר מאוד שהבבלים קיבלו את הקבלה. אולי בקצרה, זה נושא לדיון. חכמי הקבלה הם תלמידי התנאים שהיו תלמידי הנביאים, והם חזרו לבית שני, ואחר כך, וזה גלות ספרד, הם הלכו לגולה, וזה נקרא גלות ירושלים בעובדיה הנביא. גלות כנענים זה הגלות של הבית הראשון, באותו פסוק של עובדיה. והגלות החל הזה, אשר כנענים עד צופת, זה גלות בית ראשון. וגלות ירושלים אשר בספרד, זה גלות בית שני. זוכרים את הפסוק? בסוף אוריה. אז פה, לאט לאט, פה הרב מתייחס לעניין של סידור התפילה. עכשיו ההלכה היא שכל אחד צריך להתפלל לפי הסידור של הקהילה שלו. אבל לפי הפוסקים, אפילו הבבלים, מי שאין לו סידור, אז מתפלל לפי הסידור של הרב שלו. מי שאין לו רב, אז אין לו סידור. אתם מחפשים סידור בשבילו. יש פרט מעניין מאוד שבירושלים בפרט, מי שמתגייר ליהדות, הוא צריך לקבל את הנוסח הספרדי, מכיוון שהנוסח של ירושלים המקורי זה הנוסח הספרדי. יודעים את זה אולי. טוב. יש יוצאים מן הכלל, אם שואלים לבית דין, אם יש סיבות לזה, אני מעדיף נוסח אשכנזי או נוסח אחר, ומקווים. לרוב לא שואלים, כיוון שלא יודעים. טוב, אני חוזר לנושא. כל שבט יש לו שער מסוים לתפילה, בעניין הכוונות. אולי פעם נלמד את זה, כן. כי כל שבט יש לו איזה תפקיד בייחוד הספירות. ולכן כל שבט יש לו תפקיד בתיקון התפילות למעלה. אז לא רק זה, עוד לא הגענו לעידן התחדשות הנבואה, כן? אלא לא רק זה, כי
אם אם כל ערכי החיים, החיים והחיצוניים, כל צבעיהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והעדפות,
אתם רואים שהרב היה מודע לבעיה. זה מובן, כן?
שכל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף סיכון עוד בחיים, מתאים עם הלך הנפש, השבטים, לבונה ולמונה.
הנפש השבטית, כן?
נפש שבטית ובונה את עולמו.
הוא בונה את עולמו.
ולפעמים מעקר וסתר בניין להיותו מלובד
בדברים שאינם מעניינו. זה, אני רוצה להגזים, אבל לעבור משבט לשבט זה מסוכן מאוד. ויש הרבה סיבות לזה. השורשים הפנימיים של נפש של כל אחד ואחד זה דבר חמור. אף על פי שזה עמוק, אף על פי שיש שיחה, אפשר לשחק עם זה. והתוצאות הן חמורות אחר כך, ומשברים של זהות, ולכן לא לשחק עם זה. זה מובן. טוב, נמשיך. אומנם
כל זה מסובב רק צלב עיגון
עליי. עליי, זה הנקודה. זה שלב עליי, זה השלב השני. כן? זה מובן? אבל
אבל בפנימיות החיים חיה היא
הנשמה הכללית שבנוכלית הולדה, הרבה על ידי מחיית הכלבים הפרטיים, ואם הנועם והסידור מתמעט בגרירות ולאיסורים רוחניים ובשניים מתחלפים עם כל מעשינו, וכל זה אף על פי כן שמייצר ונימר לי ובי לי ובין שדאי ילין, סליחה. טוב, יש פה איזה רמז. להיות יהודי בדרך כלל זה לא קל, זה קשה. יש הרבה מרירות, יש הרבה צרות, אבל כל שכן בתקופה שלנו, שהמצב הוא ככה, להיות יהודי ממוצא זה או אחר, זה כל כך קשה, אבל בכל זאת דודי לי בן שדאי ילין. זה מובן, כן? נמשיך. ומתוך וכשיוצאים מהמונית, שואלים אם יש כוונה, קבלה מהמונה, הם שואלים. אז רוצה להמשיך?
כן.
ומזבח. מזבח השם.
ומזבח השם, הארוס. יבנה עוד הפעם על ידי שנים
12 רבנים
ושנים
ראינו כבר את הפסוק הזה, כי 12 שבדי בני יעקב, דבר השם אליו לאמור, שמך, הברית,
השם הוא הדברים,
הולך ומתובד אדרת שלום, להשיב לב
אבות הבנים ולב בנים על אבותם. כדי אור ועשה
תורה עליונית, הולך ושוטף בכנסת ישראל, ומתפלש בכל מעמדיה, השכלותה, ציפיותה,
המתראים
בתורות שונות, מקודש
ובכל, בבניין וגם מימוס, אומנם כולם כאחד הסליקים בבניין הפנימי והפתרוני, הפרטי והפנימי, למעלה למעלה, מרחוק הקראתם של כל הפועלים והעובדים עצמם, וגבוה הרבה יותר מכל מדוריהם המתוזמות, רק מצד השם, אשר יעץ לתת
לעמו, אחרית ודין. בבינה, ובינה זה שורש האחדות של עם ישראל מרד זה החקרון. אז לפני שנמשיך באותו דרך, שהאחדות של העם, זאת אומרת, פתרון המשבר הזה של אימות השבטים וכל הבעיות הכלולות בזה, זה על ידי צמוד לאליהו הנביא. זה הגענו לנו. טוב, יש עוד שאלות בזה?
כשהוא מביא שלום, ושלום זה כל דבר
כמו מונח. בתוך האחדות. דווקא זה אותה הגדרה. המקום הנכון זה אם יש סדר לכל. אם אין סדר לכל, אין מקום לכל אחד.
אז זהו, לא מובן לי איך המעבר מן השכחה אל השלום.
כי לא תשכח מפי זרעו. אתם זוכרים את זה. אחר כך שיש שכחה, סוף סוף אין שכחה באמת. אתם רוצים שאני אפרט? יש איזה ברית, לא תשכח מפי זרעו. אם אני זוכר היטב, התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם, כן? זה לא הכוח של ההלכה וכל מה ששייך להלכה, דיברנו על זה פעם, שיכול להחזיר את האחדות הזה, ההיא כוללת את כל ייחוד וייחוד של כל שבט ושבט, כן? אלא זה כוח לימוד הקבלה, זוכרים את זה, ולכן זה צמוד ליהו הנביא. לא תשכח מפי זרעו ספי תיבות יוחאי, מפי זרעו של יוחאי. למדנו את זה בשיעור הקודם, כן? יש תפילה ידועה של רבי נחמן מברסלב על זה, כן? כי לא תשכח מפי זרעו. החסידים יודעים את זה בעל פה, אבל אפשר למצוא את זה בסידורים של הספרדים, או בספרים של הנחמן, אולי תזכרו לי, אני אביא אותה פעם, ונקרא אותה תפילה. מכיוון שדווקא, אני לא רוצה לחזור לנקודה ההיא, דווקא ההתחזקות של הכיוון ההלכתי, מנותק מהכיוון האגדי, נאמר, או הקבלי, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל סוף סוף זה אותו עולם, גורם לפילוג. ולכן, כדי להחזיר את הייחוד, צריך כוח אחר לגמרי. זה מובן? טוב, ואז, בתוך, או מתוך, בתוך הייחוד הזה, באלף, אז כל מנהג ומנהג, כל נהר ונהר מוצא את מקומו הנכון. אבל עכשיו, מה המצב? יש לנו רק את ההבדלים ולא מה שמאחד. מכיוון מה קרה במשך הזמן, והסיבה היא הגלות, בלי שום ספק. שאתם לוקחים את הפסוף, את לעשות לשם, הפרו את תורתם. הפרו תורתך, כן? לפי הפשט זה שלילי. במקום לעשות לשם, הפרו את התורה, כן? המדרש על זה אומר, זה נתן רשות להעלות בכתב את התורה שבעל פה. הפרו את תורתך, הפרו את הכלל של התורה. הכלל של התורה הוא אסור לומר בעל פה את הדברים שבכתב, ואסור לומר בכתב את הדברים שבעל פה. כשהיו סיבות להעלות בכתב את התורה שבעל פה כדי שלא תשכח, הפרו את כלל התורה. למדתם את זה? אז אולי, לא, אז אולי אני אסביר את הכלל הזה. תורה שבכתב זה תורה מן השמיים, לא רק בתוכן אלא גם בצורה, כן? זה מובן. ולכן אסור לשנות את המשמעות של הדברים, הם נצחיים כמו שנכתבו. ולכן כל פירוש, כל תרגום וכל פירוש הוא שייך התורה שבעל פה כבר. ולכן קוראים בתורה, לא אומרים לומדים, אלא קוראים בתורה. הדברים צריכים להיות כהווייתם, כהווייתם יהיו, והיו הדברים האלה, כן? בלי לשנות, בלי. תורה שבעל פה זה דווקא התורה שבעל פה, ולכן אסור לכתוב תורה שבעל פה. מכיוון שאם אתה כותב דברי תורה שבעל פה, אתה כותב אותם לפי רוח הזמן והמקום, כאילו כתבת התורה שבכתב, והמכתב אלוקים הוא, זה לא לאדם. מבינים? כל זה השתנה במרוסת הזמן, אבל מסיבות גלותיות. למשל, אני זוכר, אתה זוכר אולי, כשהרב, זכרונו לברכה, אמר לנו לא פעם, מה שאומרים בשם אחד העם, שאנחנו עם הספר, זה סילוף דברים. אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם התורה שנכתבה בספר. זה מובן? כן? וזה נושא חשוב. טוב, החלרם רצה לומר דבר נכון, דבר יפה, דבר שבח לעם ישראל, אבל אנחנו לא עם של מוכרי ספרים. גם אלו שקוראים להם מנדלי. אתם רואים, פתאום יש עם מוכרי ספרים, כן? יש פסוק בסוף קהלת, עשות ספרים אין קץ. הפשט הוא פשוט, עשות ספרים הרבה ספרים, כמו כל אחד כותב ספר, מדפיס ואיתו. צריך, יש אומרים. אבל הפירוש הוא, עשות ספרים אין קץ. זה דוחה את הקץ. צריך זמן כדי לקרוא אותה. כל ספר הוא לבוש על לבוש, טלאי על גבי טלאי על התורה. מכיוון שזה נכתב, אתה צריך להציל אותו. אי אפשר, רב כתב, אז זה תורה. לכן, אתם רואים איך מקשים על התלמיד חכם, מכיוון שמוסיפים, מוסיפים דיוקים, דיוקים, דיוקים. זה מובן? לא, מכיוון ש... נאבד לנו כוח הזיכרון, צריך ספרים, צריך ספרים, אבל מה אמר הפסוק? על פי הדברים האלה קראתי ברית התורה. ברית התורה זה על פי הדברים, זה על התורה שבעל פה, זה לא על התורה שבעל פה. זה הצרה של הצדוקיות. מי זה צדוקי בעולמנו? מי שמתייחס לתורה שבכתב, סליחה, לתורה שבעל פה שנכתבה, כאילו היא תורה שבכתב. זה צדוקיות, כן? תפסתם את חומרת העניין. טוב, לא רציתי להסביר למה אני לא כותב, מכיוון שאני כותב, אבל אתם יודעים. טוב, אז נחזור לעניין. סליחה? לא, עכשיו אני רוצה להתייחס לעניין של בנימין, כן? לפני שנמשיך. אז פה הנושא הוא פשוט. זה דומה מאוד, אני לא חושב שהרב חשב על זה, אבל מכיוון שקרא כל הספרים, ייתכן מאוד, אפילו אם זה לא במודע. זה דומה מאוד לעניין של העלת הניצוצות מתוך הקליפות. וכדי להעלות הניצוצות הקודש מתוך הקליפות, צריך לשבור את הקליפות. זה השכחה, כן? אז יש שלב הכרחי של שכחה של הקליפה, ומתוך זה החזרת העבריות של היהודי, של קיום יהודי. ולכן, הרבה פעמים שואלים אותי, מה זה העבריות של היהדות? זה הצד של כלל ישראל, של האומה כאומה. וכדי להתקשר לאותה העבריות של היהדות, זה לא מספיק את המישור של ההלכתי של התורה. צריך הפנימיות, צריך את הקבלה. זה מובן. הפרטי שלומדים הלכה בעברית, כן? אבל המשמעות של הדברים היא לא נמצאת בפשט הדברים. כולם מאמינים שפסק של פוסק אמיתי זה לפי רוח הקודש. אבל התוכן של הרוח הקודש הזה לא תופסים אותו. רק דרך חוכמת הקבלה. זה מובן? טוב, אם אני אומר למשל ללמוד גמרא לפי הסוד. מי שמע את זה? גמרא לפי הסוד. אתם יודעים שיש פשט רמז דרש סוד בתורה. עיקר התורה זה גמרא. אז מי חלם על זה? ללמוד סוגיה לפי הסוד. זה מובן, כן? זה שאלה כשאלה. אמרו על הארי שכל השבוע היה לומד הגמרא לפי תורת הנגלה, ובשבת היה לומד גמרא לפי הסוד. ואמרו על רבנתם, אם אני זוכר את זה, שהיה חוזר על השס 7 פעמים, והפעם השמינית לפי הסוד. טוב, כל זה נעלם, נשכח. יש כמה ספרים, בעיקר של החסידים, שאתם מוצאים בתוך דרש ארוך מאוד, איזה ניצוץ של גמרא לפי משמעות הזוהר. כן? טוב, לא חושב שהרב התכוון לזה, אבל זה לפי רוח הדברים שלו. זה מובן. יש עוד קצת זמן עד שנגיע לאותו שלב של התגלות, אבל אנחנו בדרך. וזה פלא, זה הכשים אותי בנושא הזה, מיד מדבר על אליהו הנביא. מה עושה אליהו הנביא פה, כן? זה מוהן. טוב. קצת יותר. כן. יש זרמים ש... נכון. זה נכון. זה נכון. לכן אפשר לומר שהרמב״ם הוא פוסק גדול, חריף, ענקי. כן? אבל למה שאנחנו מתכוונים פה, אי אפשר למצוא ברמב״ם. איך לפסוק הלכה, אנחנו צריכים את הרמב״ם, כן. איך להאמין באלוקי ישראל, זה לא נמצא בהלכה, זה עניין אחר. יש בהלכה שיש מצווה להאמין, אבל תוכן האמונה, אז מי שאומר שאפשר למצוא את זה במורה נבוכים, טוב, אפשר לנסות, אפשר להשתדל, לנסות, אבל התוצאה, כן. צריך להיות מומחה בפילוסופיה, ומומחה אמיתי, לא סתם ככה, איך אומרים, דוקטור חר בפילוסופיה באוניברסיטת הנגב או משהו כזה, כן? וזה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. תראו, איך זה התפשט בהיסטוריה של הקהילות היהודיות בכלל, כן? לפי ההלכה, הרמב״ם זה ראש מדברים בכל מקום. זה בשטרות של הרמב״ם, כן? כשמסקטים את הפוסקים הגדולים, מתחילים ברמב״ם. זה חזר לי במקטה של התלמוד תורה, ראש מדברים בכל מקום, רמב״ם, כן? אבל לענייני אמונה, מי מתפלל לפי המורה נבוכים? אתם מצאתם דבר כזה? כן? מתפללים לפי הכוזרי, לא לפי המורה נבוכים. זה עולם אחר, כן? לכן אני אומר, אם הרמב״ם לא היה כותב מורה נבוכים, היה נשאר הרמב״ם הגדול החכם, אם לא היה כותב יד חזקה, מי היה הרמב״ם? בלי היד חזקה. זה צריך להבין את זה. זה מובן? כן. ואני לא אומר שהתוכן של מורה נבוכים זה לא תורה, אבל זה תורה לכמה מומחים יחידי סגולה שתופסים מה הכוונה לרמב״ם כרב, לא לרמב״ם כפילוסוף. כן? זה מספיק פשוט. זו שאלה חשובה, לכן אני לא רוצה. מה?
זה לא ברור איך הנושא הזה של תורת
הסוד
של הזוהר לא הגיע לרמב״ם.
מכיוון שלפי כהנחה ברור שתורת הסוד עברה ממקובלים למקובלים, ממקובלים, כל זה היה סודי, כל זה היה נסתר. אני זוכר תקופה לפני מלחמת העולם שהיו לומדים על כתבי יד, שכתבי יד שעברו מרב לתלמידו, מאב לבן, פתאום אתם נמצאים בתקופה שאתם הולכים לאיזה ספרייה ופותחים כל הספרים. זה סימן של הגאולה, זה נושא אחר, כן? זה ממש סימן של... אבל מי מבין מה כתוב בזה? ולכן צריך לזכור שההיסטוריה זה דבר ממשי, כן? משך מאות בשנים, רק המקובלים, על המקובלים, פשוטו כמשמעו. כמעט כל חכמי ישראל שמעו על זה, שמועה שמענו, יש דבר כזה, כן? כבר בתקופת התנאים, היו תנאים מקובלים ותנאים שלא היו מקובלים. ואומרים את זה בפה מלא, אני מפחד מזה. אולי שמעת על הפסוק הזה, והרב המקובל, התנא המקובל, מתחיל להסביר והשני בורח. אני מפחד, כן? זה לא אומר שלא היה חכם בהלכה. ולכן, הרמב״ם זה הרמב״ם, מורה נבוכים זה מורה נבוכים. טוב, זה רק בקצרה, היה לנו סמינריון על זה, כן? זה רק בקצרה. אני משוכנע שזה אותו יהודי, אותו חכם, אותו רב שמדבר פה ומדבר פה, אבל מי מסוגל לתפוס את זה? יש מחצים בפילוסופיה, אומרים שהם רציניים, אני לא יודע, אני לא הייתי סטודנט באוניברסיטה שם, שהם משוכנעים שהרמב״ם היה אתאיסטי. מאיפה בא השיגעון הזה? דווקא הם קוראים מורה נבוכים, ומחצים באוניברסיטה, הם משוכנעים בזה. רק כדי להראות שהשאלה היא לא פשוטה, כן? ולכן, אם הבנתי את השאלה, הכיוון של השאלה, הכוונה של השאלה, זה ברור שחוכמת הקבלה לא הגיעה לכל קהילות ישראל. רק בקצרה, אני אקח את הדוגמה של החסידות, כן? ראשוני החסידים קיבלו את חוכמת הקבלה מכמה חכמי ספרד, ולכן הנוסח שלהם נקרא נוסח ספרד. זה לא הנוסח הספרדי, זה נוסח חסידי, אשכנזי מובהק, כן? עם כמה דברים ששינו לפי הבנת התפילה, לפי הקבלה של הספרד, כן? ולכן רוב קהילות אשכנז לא ידעו מזה. זה לא אומר שלא הייתה מיסטיקה, כמו שאומרים ביוונית, כן? למשל, החסידים של רבי יהודה החסיד, לפני החסידות של בעל שם טוב, בקהילות אשכנז, כן? היו קשורים לחוכמת האמונה, כן? לפי הנוסח שקיבלו מרבותיהם, זה לא היה הקבלה ממש, כן? הקבלה היא על התימן רק מאוחר מאוד, וכמו אצל האשכנזים, התימנים הם מחולקים בין פשטנים ומקובלים, והמלחמה ביניהם היא חריפה מאוד, עד ימינו אנו בירושלים, כן? בין הרב קפח או בין... ושמעתם על זה, כן? וגם אצל הספרדים היו פשטנים ומקובלים.
מקדס למרקש.
אבל באותו עיר היו בתי כנסיות של המקובלים, זה נקרא ככה, בית כנסית של המקובלים ובית כנסית של הפשטנים. והייתה איזו הבטחה, לא תשכח מפי זרעו של יוחאי, ש... שבאחרית הימים כל זה יתגלה. ואני מנגיש את זה, כי שמעתי את זה לא פעם מהרב, שזה סימן הגאולה, הפצת הקבלה. אז כבכל גילוי, אומרים, קליפה קודמת לפרי. יש המון קליפות בספריות, זה קודם לפרי. תבאתם את זה? אז תיזהרו מספרים של קבלה, של מחצה בקבלה פלוני, או אמרי צלמוני, שכותב זה. תיזהרו מזה, זה חבל על הזמן. כי, רק דקה, זה ברור שפה דווקא תופס את ההגדרה. מה זה רב? זה לא מי שיש לו תלמיד, כן? זה פשוט מאוד. פותחים בית ספר, יש תלמידים. ומקבלים תקציב ממשרד החינוך, או לא מקבלים, אבל יש תלמיד. אבל רב זה מי שהיה לו רב. קבלה אי אפשר ללמוד לבד, זה ברור, כן? תורה בכלל אי אפשר ללמוד בכלל. כי אני מתקשה לסוף סוף להבין מה ההבדל בין תורה וקבלה. הייתה עוד שאלה, אני חושב, כן, נמשיך, שלא נשכח את בנימין, כן?
אמרת השתנים והחסידים, אמרת, האם הכנסת
השתנים והחסידים? לא, מקובלים. חסידים זה אצל אשכנזים, מתנגדים לחסידים, כן. זו הייתה שאלה, כן.
אני לא הבנתי מה
אולי אחד מכם הוא מאלג'יר, עיר הבירה של אלג'ריה. לא? אין את זה פה? זה בערבית. אני זוכר עוד כשהייתי ילד, אני לא שייך לאותה קהילה, בקהילה אלג'רית אחרת, אבל אני זוכר את הסקנדל, איך אומרים את זה? סקנדל, כן? כשאחד מהפשטנים היה מתפלל כחזן אצל המקובלים, או ההפך, היה מאומה, כן? ולפי הלכה אפשר. אבל בתנאי שהמוסר, הייתה בדיחה בין המתנגדים לחסידים. פעם חסיד אחד היה לו אזכרה, כן? היה צריך, היה לו חובה, כמו שאומרים אצל האשכנזים, היה צריך להתפעיל לפני הטבע, לעבור לפני הטבע. והוא נמצא בקהילה חסידית, מה יכול לעשות? אז קיבלו אותו מכיוון שהיה לו מצווה להתפלל לפני הציבור, אחרי מוסף של שבת אמר להם, סידרתי אתכם, אני אמרתי, תיקנת שבת בקוף. תפסתם את התיקון הזה. אנחנו ממש חיים בתקופה שהרב מתאר אותה. יש משהו דומה, שבירת הכלים, שבירת הקליפות, ולאט לאט הערת הניסוסות. מה שרציתי להוסיף זה בלתי, אי אפשר לחשוב על זה מחוץ לתחום של חוכמת הקבלה. כי דווקא המישור של הקבלה, של ההלכה, מעמיק את הפירות. אתם יודעים, וחומרת הבעיה שזה לא רק מעמיק את הפירות בין הקהילות של הדתיים, כמו שאומרים, אפילו החרדים, אלא בין החלקים של העם, אלו שקוראים לעצמם דתיים ואלו שקוראים לעצמם לא דתיים, וכן הרבה, יש הרבה 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 סוגים, כן? זה פרדוקסלי, אבל אפשר להבין, צריך להבין. ההלכה סוף סוף, זה לא מפרידה, מבדילה בין סוגי יהודים. רק הקבלה יכולה לאחד. זה אליהו הנביא, כן? תפסתם את זה? אבל הקבלה האמיתית, מה זה הקבלה האמיתית? כל הגמרא אומרת, הגעת ולא מצאת אל תאמין, הגעת ומצאת אל תאמין, תחפשו, יש, איזה משנה, כל ישראל יש להם, יש להם, יש. טוב, אז אנחנו, אולי אני חוזר רק בקצרה לאותה הגדרה, זה מוכרח כש... שבטי היהודים חוזרים מהגלות, חוזרים עם צד נוכרי ביניהם, אבל הנוכריות ההיא באה מהגויים שהיו. זה מובן? ולכן מוכרח לפרד, לנתק מאותה קליפה, לעברת את הזהות, ולא רק את השם, לעברת את הזהות זה לאו דווקא על ידי העברית של האולפן, או של המקודת, זה העברית של התורה, זאת אומרת דרך לשון הקודש. כשיהודי מדבר עברית, וזה לא רק לשון הקודש, הוא עוד בשער, בדלת, כן? מה זה חוכמת לשון, החוכמה של לשון הקודש? זה חוכמת הקבלה. זה מובן? כן. טוב. כל הזהות שלו מבחינת עובר, זה כבר לשון עברי, אבל אני חוזר לנושא. מבחינת עובר, הוא גם כן גלותי, כן? הוא שייך לבני יוסף. בני יוסף, בני רחל. ובני רחל זה הגלות, בני לאה זה ארץ ישראל. זוכרים את זה? למדתם את זה, כן? אולי נלמד את זה שוב פעם. אבל נולד על הגבול, בדרך. והוא קיבל את השם בנימין. אז נראה מה אומר רש"י, הוא מסתת את המדרשים על השם בנימין. וישעו מבית אל, ויעוד כברת הארץ לבו אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלבתה. ויהי ברגשותה בלבתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, אז תזכרו את זה, השם הראשון זה היה בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. פה יש לנו מקרה מיוחד, הוא מקבל שתי שמות, כן? מצד האם בן עוני, ועוני, עון בעברית, בלשון הקודש, זה גם צער וגם כוח. זוכרים את זה? בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. אז מה אומר רש"י? בן עוני, בן צערי. בנימין נראה בעיניי, לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, שהיא, ארץ כנען, שהיא בנגב, כשאדם בא מערב נהריים, חזרו מהצפון דרך הנגב, ולכן ארץ כנען נראית כארץ דרומית גבי הצפון, ויש פסוק על זה, לכן בין ימין זה בין הדרום, בין ארץ כנען לפי רש"י. צוואר, זאת אומרת בין הארץ, זה מובן? מה רוצה רש"י פה? נראה אחר כך למה הוא מגדיר את השמות האלו ככה. יש עוד מפרשים, יש עוד מקורות. למה בנימין לפעמים נכתב בלי יוד, לפעמים נכתב מלא, יש עוד ממדים בנושא, אבל רק הנקודה היא. בנימין, בן ימין. לשון צפון וימין. ימין זה דרום, כמו שראינו. לפיכך הוא מלא. ועוד פירוש שלישי. דבר אחר, בנימין, בן ימים, עם מ במקום נון, שנולד לעת זקנתו של יעקב, ונכתב בנון, כמו בספר דניאל, לקץ הימין. יש לנו כמה נתונים פה. בן צערי, בן כוחי, בן ארץ ישראל, באחרית הימים. זה מובן, זה מובן מאליו, זה פשוט מאוד. ואלו שחזרו מהגלות מתוך הצער הכי גדול עם הכוח הכי גדול ונולדו בארץ ישראל. טוב, זה איך אומרים בעברית? מי זה הדור הזה? הדור שבא מהצער הכי גדול בגלות, ש... המציא את הכוח הכי גדול בארץ, נולד בארץ ובאחרית הימים. כן? זה בנימין, אבל מי בנימין? מה? זה לא כל כך, זה לא מספיק מדויק. לא כל צבא הוא נמצא באותו מחתום. לא, אלו שיזדו את ארץ ישראל, ויזדו את מדינת ישראל, סליחה, ויזדו את צהל, יצאו מהשואה, יזדו את צהל, וזה היה בארץ כנעת, ובאחרית הימים. טוב, אתם רואים שרשי היה ציוני? איך הוא מוכיח את דחתו? הוא מביא פסוק שרומז באופן ברור לחוכמת הסוד, לקץ הימין. זה מובן? זה גילוי הקבלה באחרית הימין. אז העניין של... ולכן ייתכן שיש לנו הבעיות הכי גדולות זה עם הבנימין הזה. זה כמובן, אתם זוכרים מה קרה עם שבט בנימין, תלמדו את זה בשיעור על הנח.
דרך אגב, בנימין הוא תמיד, הוא תמיד באמצע בין
בני יוסף ובני לאה,
גם מבחינת הפיזית של
ארץ
ישראל.
של ארץ ישראל. וזה, פה יש נושא חשוב מאוד. עתידו של עם ישראל עובר איפה נמצא בנימין. כל העימות בין יוסף ואחי יוסף, ואם בנימין יישאר בארץ כנען, הוא ירד למצרים עם יוסף. ואחר כך, בנימין עזב את בני יוסף, והלך עם יהודה. כן? יהודה ובנימין. כן? ואפשר להוסיף עוד כמה דברים על זה, אבל בקצרה אנחנו רואים שהתגלות כוחו של שבט בנימין, זה סימן של אחרית הימים. אבל אי אפשר לראות את ההגדרות המדויקות של רש"י ואיך חלם על התקופה של רש"י. זה מובן? כן. יש אומרים שזה גם שמו של הרצל, אבל זה רק מקרה. כן? שמו היה גם כן בנימין, כן? לא אמרתי ז'בוטינסקי, אבל ייתכן מאוד שזה רק מקרה.
מבחינת האותנטיות היום של שבט בנימין יש בעיה. קרה פעם אחת מלחמה בין שבט בנימין
לכל השבטים.
לכל השבטים.
זה היה בהפך. מלחמה של כל השבטים נגד שבט.
כן. וכמעט בנימין נכחד. ומכיוון שהוא קיבל, הזרימו אנשים בתוך שבט בנימין אחרי שהוא כמעט נכחד, איך להסביר?
טוב, כן, יפה. זה כמו כל השבטים. כמו גם כן להבדיל אלף אלפי הבדלות עמלק. מי יודע מאיפה יוצא עמלק, כן? מאיפה מופיע עמלק? זה פרצוף, זה זהות, זה כוח, זה נטייה להיות ככה ולא אחרת, כן? לכן, אלו שיסדו את המדינה וצהל, אני משוכנע שלא היו משבט בנימין, כן? לא אי אפשר לדעת, אבל הם, כוחו של שבט בנימין. ככה צריך להבין את העניין. זה מובן? זה מובן את הנושא. למשל, אנחנו משוכנעים שהגרמנים היו מפרצופו של עמלק, הרוסים אחר כך, ולא רק הם, כן? אבל מי יודע אם באמת הם... אפשר לייחס אותם לאותו עמלק של מי יודע. רק נביא יגלה פעם, אבל זה לא משנה. אם עמלק בא ורוצה להיות עמלק, והוא אומר, תדע, אני לא מעמלק, אבל אני אוהב אותך בכל מקום. מה ההבדל? הוא עושה את תפקידו של עמלק, זה מספיק, זה מובן. וצריך להיות ער לזה, מי זה עמלק? לא רק מתחרה לישראל, כמו ישמעאל, כמו עשיו, אלא הוא רוצה גם להתחרות ולהיות במקומו של ישראל. מה אמרו הגרמנים לאלף שנה, כן? או אתם או אנחנו. כן? מה אומרים אלו שאומרים אתם או אנחנו, אנחנו או אתם. אותו דבר, כן? זה עמלק. מי שלא רואה שזה עמלק, הוא לא יודע מה זה ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הבא, כ"ח. לקטע כ"ח, כן? אז. לא, לא, אני עכשיו אני אקריא, כי כמעט בכל מילה צריך אולי להסביר מה שזה. הגאולה נמשכת היא והולכת. צריך לזכור שהרב כתב את זה לפני יותר מ-50 שנה, כן? אולי 70 שנה. זה ממש נבואה למי שמבין מה, מה, מה קורה בספר הזה בכל שעה ספרים, זה ברור שזה נבואה. הגאולה נמשכת היא והולכת, לכן היה, זה היה מצווה להדפיס הספר הזה. נמשיך. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. זאת אומרת, כל העסק, כפי שאמר הרב לא פעם, התחיל ביציאת מצרים. יציאת מצרים היה מגדיר את זה האביב של העולם כולו. האביב זה החירות, פסח, כן? של העולם כולו. זה מתחיל באותו פסוק. החודש הזה לכם ראש חודשים. יהיו עוד חודשים, חידושים. אבל זה הראש. הבנתם את הרמז בפסוק, כן? פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה. וסוף סוף בחרנו, העולם בחר. באפשרות של לא של זכה חישנה אלא לא זכה בעיתה, ואם זה בעיתה אז זה ביד חזקה ובזרוע נטויה, זאת אומרת דרך אסונות, כן? אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. זאת אומרת, מי שרואה רואה, מי שמבין מבין כל מה שקורה. ואני רוצה לומר, בעולם כולו יש ספר שלם של המערב על הנושא הזה. הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות כדי להביא גאולת ישראל, דהיינו לידת המשיח, כך אומר המדרש, כן? כל מה שקורה, אני יודע איך לומר, באפגניסטן, כן? לא רואים משהו, אבל כל מה שקורה זה קשור לידת המשיח. כל מה שקורה באירלנד, כן? אפילו בפריז, כן? זה קשור לזה, בכל המסיבות. זה חוכמה שלמה כדי לתפוס את הקשר עם... יש סוגיות שלמות בגמרא כבר, כן? ולמשל, מה שקרה בשנת... שכחתי איך קוראים לי, ארצה בלפור, כן? אותה שנה קרו הרבה דברים חשובים מאוד, כן? אבל קרה גם כן שאומות העולם נתנו את אור הירוק לארץ ישראל. אז ההיסטוריונים רואים את המאורעות האחרים, עניינים חשובים מאוד, לא רואים את הקשר עם זה, מה קרה פה, מה התחיל פה. זה רק דוגמה קטנה, דוגמה קצרה. מה שקרה לפני כמה שבועות, אולי אני אדבר על זה במשך הסמינר על הסכסוך הערבי-ישראלי, כך אומרים העיתונאים, כבר מחר. מה שקרה זה בלתי מובן. שנים המצב היה ככה. טרור מצד הפלסטינאים, כמו שאומרים, ישראל רוצה שלום, ו... העולם כולו לא שמע, לא ראה, לא ראה. פתאום הכל השתנה. הבנתם בזה? כן? אין אף אחד יכול להסביר למה. כן? הטרור לא היה פחות או יותר טרור ממה שקרה זה 50 שנה. זה 50 שנה שעם ישראל וממשלת ישראל אומרת שלום, שלום, שלום לקרוב ולרחוק. כן? ואין קול ואין עונה. וחוסיין אומר וחוזר ואומר, אני רוצה את הכל, אני רוצה את הכל, והכל כל יעקב, הכל כל יעקב אני רוצה, כן? ופתאום הכל השתנה. תפסתם את זה? לא. אז זה קשור למשהו אחר, זה קשור למה שאומר.
השיחה בין ישמעאל לישראל?
אני לא יודע. שיחות כאלו היו כבר, אבל בחשאי. כן?
אין שיחה מפורשת במי שם,
נכון, כשלמדנו את זה, ראינו כי במשך כל ההיסטוריה, אין, ישמעאל לא רוצה לדבר עם יצחק, כן? אבל אם, זה חשיבות העניין, אם מתחיל לדבר פנים אל פנים, זה סימן של התחלת משהו אחר. כל עוד אנחנו נמצאים בעולם הזה, אין. יש, הוא רק שומע, ישמעאל. אבל היו כבר בחשאי. אני זוכר איזה רמז שהיה בזמן גולדה, זיכרונה לברכה. כי המשנה אומרת, בעת שאינו יודע לשאול, זה ישמעאל, את פתח לו. זה התחיל עם אישה, כן? היא התחילה. האת הזה זה אתה בארמית, אבל בכל זאת זה יפה. טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למשפט חזק מאוד. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. משה הוא גואל, התחיל ביציאת מצרים, אליהו הוא גואל, והוא יסיים את כל התהליך, וזה גאולה אחת. המתחיל והגומר. המתחיל זה משה רבנו, הגומר זה אליהו הנביא. הפותח והחותם. הם יחד ממלאים את החטיבה. מה זה חטיבה? מיד נלמד את זה בגמרא, ואחר כך, אבל אני רוצה לגמור את הקריאה. ורוח ישראל מקשיב הוא את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה. טוב, אי אפשר להיות יותר ברור מה... הנסתר הזה. אז מה זה החטיבה? אני חוזר על המילה. משה ואליהו גואלים הם ניגולה אחת, המתחיל והגומר. הפותח והחותם הם יחד ממלאים את החטיבה. המשמעות הכי פשוטה זה ההבטחה. אבל זה לא סתם הבטחה, זה הבטחה, איך אומרים את זה בעברית, אני לא יודע, שאלת נישואים. דומה למריה, איך אומרים את זה? חטיבה. בבקשה, טוב. אומרים ככה? טוב. זה לא יד. זה יד חזקה וזה לא עמיד יד. אז פה יש לנו פעם אחת במסכת ברכות ופעם אחת במסכת חגיגה. זה בפרק שני במסכת חגיגה ופה זה פרק ראשון במסכת ברכות. אז זה מתחיל ככה. אמר רבי אבין בר עבדא, אמר ביצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? זה מתחיל בשאלה מוזרה. כן? מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? מיד נראה. כן? אתה לא יכול למצוא את זה במורה נבוכים. כן? נסבר על זה. ו, טוב, הרמב״ם לא רצה לשמוע. שנאמר, פסוק בישעיהו, נשבע השם במינו, ובזרוע עוזו, במינו, זה תורה, כאילו שמתפילים בעצם, שנאמר ממינו אש דת למו, ובזרוע עוזו אלו תפילים, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, ומנהים שהתפילים עוז הם לישראל, דכתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממקה. זוכרים את זה, כן? ותניה, רבי אלעזר אומר, סליחה, זה רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר הגדול, אומר, איפה העיניים שלי? רבי אליעזר הגדול אומר, כן. אלו תפילין שבראש, אמר לי רב נחמן בר יצחק, לרב חייה ברבים, הנתפילין למראה על מה? התפילין האלו של ריבון העולמים. מה כתיב בהו? כי אתם יודעים שבתפילין של ישראל כתוב שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, וזה הנושא שלנו. הייחוד של כל השבטים. כי לפי המדרש, זה ממדרש תנחומה, מי אמר בפעם הראשונה את הפסוק הזה? זה בני יעקב, כשאמרו לאביהם, שמע ישראל אבינו, השם אלוקנו, השם אחד. יעקב אבינו, לפי המדרש, רצה להגיד להם מה שיקרה באחרית הימים, זוכרים את זה, זה בסוף פרשת ויחי, והנבואה נעלמה ממנו, אז הוא שאל לפי המדרש, שמה יש בכם חטא? איזה חטא מאפיין את עם ישראל? זה חטא נגד האחדות, מכיוון ששמו של אלוקי ישראל זה אחד, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה מובן, כן? פחד מי החטא נגד האחדות. התפקיד, הסגולה של עם ישראל, זה לאחד שמו של הקדוש ברוך. כן? זה לתת את העדות ההיא, כי שמע אחד זה עד, כן? אותה עדות של אחדות של עם ישראל. כמו שיש 13 מידות לשמו של הקדוש ברוך הוא, יש 13 שבטים בישראל. ולכן הפשט הזה לפי המדרש הוא שמע ישראל. השם אלוקנו, השם אחד, זאת אומרת אנחנו עם אחד. זה מובן, אף על פי שזה לא נראה לעין, זה מסתורי, גם הגויים לא מבינים, וגם אנחנו לא מבינים, איך אפשר לומר שאנחנו עם אחד, עם שיש בו כל כך פילוגים, מחלוקתות, ואתם יודעים את זה. כל נושא ונושא, יש לכם כבר כמה, אני חושב שאין חוכמה בעולם שמיוסדת כמו חוכמת ישראל על המחלוקת. כן? כשחושבים על לימוד גמרא, מיד, מחלוקת. ומוזר, התרגלנו לזה, אבל פה יש נושא שצריך להבין. ודווקא היעד של, לאו דווקא לימוד התורה, של ההיסטוריה של עם ישראל, וזה הסוגלה שלו, זה להעיד באחדות של כל האנושות דרך השבטים של עם ישראל. זה פשוט להבין, כן? אף אומה יכולה להעיד בזה. יש לנו איזה מין בית כנסת באמריקה שנקרא אום, כן? אומות העולם. אומרים אומות המאוחדות, אבל זה התחלה של אומות העולם, כן? אי אפשר למצוא אחדות רק נגד ישראל, דרך אגב, כן? אבל אותה בעיה זה עם ישראל שצריך לפתור. ולכן צריך לבנות את אותה אחדות שהרב היה מדבר. אז בתפילין שעם ישראל כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז החכם פה שואל, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אתה אומר שיש, הוא מניח תפילין. אמר לי, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתם רואים את ההקבלה? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ומה כתוב בתפילין של מראה עלמא, של הקדוש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בא. אפשר להסביר את זה ככה. כמו שהקדוש ברוך הוא מאחד את כל המידות, שמו אחד, למעלה, כך עם ישראל למטה, מאחד את הבריאה דרך כל הריבוי ורובי רבבות של ריבויים. אז כל זה סוף סוף זה השבטים, גם ריבוי וגם אחדות, ועם ישראל כאומה יש לו המשימה לאחד את הכל. זה מובן, וזה רק לפי המושגים של תורת הנגלה, אבל זה העיקר של כל העניין. אני ממשיך, ואז השאלה היא לפי רב נחמן, ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחיהו לישראל? והייתכן שהקדוש ברוך הוא משבח את עצמו דרך השבחים של עם ישראל? הבנתם את השאלה? תשובה אין, בארמית זה כן, כן. דכתיב, את השם העמכת היום, וכתיב, והשם העמיך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, להאמר זה לשבח, כן? יש מילה בערבית, אמיר, זה אותו שורש, כן? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, כשאתם אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה חטיבה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. טוב, אז מתוך הגמרא אנחנו מבינים שיש עוד משמעות למילה חטיבה. חטיבה זה חלק אחד, הכל אחד, כן? איך אומרים את זה? הבנתם? חטיבה אחת. כן. יש רמז למה שקורה עם האמונה, אבל... בערבית זה חטב, זה אותה מילה, כן? חטיבה אחת. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, כי בעולם זה ריבוי, כן? רק עם ישראל מאחד את שם הייחוד. ולכן גם הקדוש ברוך הוא עושה לנו חטיבה אחת בעולם, זה ייחוד עם ישראל. ולכן אפשר להבין את זה למה הרב מתייחס לאליהו הנביא, זה עניין אל טבעי אחדות ישראל. זה מובן? כמו שהשלום הוא עניין על טבעי, בעין, על טבעי. גם האחדות זה עניין על טבעי וזה עניין משיחי. כל עוד אנחנו נמצאים בעולם, הוו של שלום הוא וו קטיעה. יודעים את זה, כן? בתורה זה כתוב עם וו קטוע, כן? כי זה לא שלם, אם אפשר לומר את זה. דווקא זה כתוב שלם, אבל מכיוון שזה לא שלם, כן? אז יש בקטיעה. אני זוכר, טוב, זה פוליטיקה, אבל זה ממש קשור למה שאנחנו חיים היום. טוב, אז זה הנושא שבחרנו לשיעור הראשון, זאת אומרת, הבעיה שמתעוררת בהתחלת הגאולה, וזה בעיה של איחוד השבטים. החידוש של המנלוג זה אליהו הנביא, כן? זאת אומרת, לפי דעתי, טוב, זה נתון לדיונים, אבל לפי דעתי, אנחנו נמצאים במבוי סתום, כי כולם מחפשים את הפתרון או דרך חזרה לדת, דהיינו ההלכה, או דרך איזה מין פילוסופיה יוונית או לא יוונית, אבל דברים תלויים באוויר, אבל שוכחים שיש רק אפשרות אחת. להחזיר את אחדות התורה, זה אפשרי רק דרך לימוד חוכמת התורה, שהיא חוכמת הקבלה. ורק רציתי להוסיף, תיזהרו מהסילופים, כן? יש כמה סיבות שאי אפשר להאמין בספרים האלו שכותבים עכשיו על הקבלה. אני אומר את זה רק בקצרה. להיות מקובל יש תנאים, להיות תלמיד של מקובל יש תנאים. אחד מהתנאים זה לא לכתוב ספר. אז מי שכתב ספר, או שלא היה תלמידו של מקובל, או שעבר על השבועה שלו, אז זה שתי סיבות שלא כדאי לקרוא מה שכתב. תפסתם את זה? כן. ויש ספרים רציניים, כן, על הקבלה. אבל כל הספר זה רק לומר מילה אחת, יש דבר כזה שנקרא קבלה. זה מובן. ואני מתכוון לספר בפרט לספרו של רב שפחה מג'נבה. יש לו ספר על היהדות שכתוב לקבלה, כן? לקבלה. אבל כל הספר זה יהדות. אבל יש רק מילה אחת שהיא קבלה. תדעו, יש קבלה. לא יותר. לכן זה ספר חשוב, כן? אבל מכל הכל, קצת נחמה. זה קליפה קודמת לפרי, ופרי בלי קליפה זה קשה למצוא בשוק, אבל זה מתחיל ככה בקליפות. עוד אותה, הספרים האלו, אפשר למצוא ספרים. אני מתכוון לספרים האמיתיים, כן? לא, לא כי שמעתי שיש מכון לחקר הקבלה פה ושם, וזה חבל על הזמן ועל הכסף. טוב, מה השאלה? ראיתי איזה שאלה, לא? אין שאלה? אוקיי.
אני חושב שאתה אומר, כל הקבליסטים היום, הם מתעסקים בספרים האלו, אבל הם מתעסקים.
טוב, אבל זה לא הקבליסטים. זה המקובלים. הקבליסטים זה דווקא אלו שלא יודעים קבלה. כן?
כן. המקובלים
לומדים
רק
בעל פה
עם הרבנים שלהם,
ספרים שמתקבלים איתם. כן, לומדים בעל פה עם הרבנים שלהם. ויש כמה ספרים של דרשות לפי הקבלה. זה ספרי קבלה. זה דרשות לפי הקבלה. למשל, הזוהר זה מדרש. זה מדרש קבלי על התורה. קבלה ממש. אפשר ללמוד זוהר 2000 שנה בלי להבין מילה. הקבלה זה בעל פה, זה נשאר בעל פה. תפסתי? אולי רק פסוק אחד לגבי יוסף, כי אליהו סוף סוף זה גילוי של יוסף. כן? יודעים את זה. יוסף הצדיק, פנחס, אליהו. רק אני אמצא את זה מיד ותבינו. זה בויגש. כאן נמצא את זה. יש פסוק שאומר, כשאחיו של יוסף הכירו אותו, יוסף אומר את זה, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אני חוזר על הפסוק, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. היה צריך לומר, אוזניכם שומעות כי פי המדבר עליכם. מה זה עיניכם רואות כי פי המדבר עליכם? אז רש"י מביא מדרש, והנה עיניכם רואות בכבודי, ושאני אחיכם, שאני מהול ככם. איך רואים שהוא מהול כי פי המדבר עליכם? כן? רואים את הפנים שלו, מה זה רואים שהוא מהול? טוב. מכאן אנחנו מבינים שזה נראה בפנים. טוב. ועוד, כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש. ועיני אחי בנימין ישווה את כולם יחד, לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין, אחי, שהרי לא היה במחירתי, כך אין בליבי שנאה עליכם. אז ההסבר הוא קצת חכם, ואחר כך אני אגיע למה ששמעתי פעם מהרב אשלג, זכרונו לברכה. הנה ככה, הם חשדו אותו בגילו עריות, בשפיכות דמים ובעבודה זרה. זה היה חשד שלהם נגד יוסף כשהיה צעיר, כן? אז הוא היה צריך לעבור באותם המבחנים והצליח במצרים, הוא נשאר יהודי וכן הלאה, כן? עברי, כלומר, דווקא היה צריך לומר עברי, כי הוא אומר נער עברי. ואחר כך הוא מצדיק את עצמו, יוסף הצדיק, והוא מגלה להם, אתם רוצים הוכחה שאני יוסף עליכם? הנה, תראו, אני מהול, אין חשש של גילו עריות, אני מדבר בלשון הקודש, אין חשש של עבודה זרה, ואין בי שנאה עליכם, אין חשש של שפיכות דמים, זה מובן, כן? ופה יש רק הרמז של אני מדבר בלשון הקודש. זה רמז של גילוי, הגאולה העתידה מתחילה בזה, גילוי, כן? אז הרב אשלג הסביר את זה ככה. יש הרבה פעמים לומדים, וכשלומדים בעל פה מבינים, אחר כך עוזבים את השיעור, פותחים את הספר, לא מבינים כלום. אתם מבינים למה אני מתכוון, כן? אז ככה רב השלגה היה מסביר. מה אמר להם? אין לכם רואות, כי פי מדבר עליכם. זה יהיה פשוט מאוד, כן? אז זה תורה שבעל פה, פשוטו למשמעו. וזה נכתב בתורה שבכתב. אז מי שלא שמע בעל פה, לא יכול לראות את זה. ועכשיו מוכרח לראות את זה. כי פי המדבר עליכם, אמרו, עיניכם רואות. טוב, אז נחזור בשיעור הבא עם נושא אחר. Thank you.